שלום וברכה. שומעים שם? טוב. מי שנכנס, אדר, מרבים בשמחה. סימן שחודש אדר הוא ביסודו חודש עצוב. שהרי יש צורך להרבות בשמחה. עכשיו, בשבתות וימים טובים, יש הלכה שצריך לשמוח. ואין שמחה, אלא בבשר ויין. כמה בשר? מה שאתה רוצה. כמה יין? קצת. כוס לקידוש. זהו, מספיק. אולי עוד איזה כוס שתייה ככה בסעודה. תודה רבה. אבל מעבר לזה, אין צורך. אם יש הנחיה להרבות, סימן שיש משהו שרוצים לאזן. יש איזושהי עצבות בסיסית שעליה צריך להתגבר, והיא התוכן הפנימי של חודש אדר. באותה עמידה גם מצאנו הלכה מקבילה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, הדבר הזה מרמז לנו שיש יסוד של שמחה עמוק מאוד בחודש אב, ושצריך לכבוש את השמחה של החודש הזה מפני החורבן. אולי נסביר דווקא בצד של אב. כאשר חרב בית המקדש, אפשר לומר, הדבר הזה הציל את האומה, כאן מפורסם, כן? מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. שואל המדרש באיכה רבה, מובא ברשי, מה יש כל כך לומר מזמור על אלוהים באו גויים בנחלתך? וחזל עונים שישליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא על בשר ודם. מכאן שבעצם, אפשר לומר, תשעה באב, חודש אב, מהווה שסתום בטיחות של הקיום הישראלי. זאת אומרת, כדי שעם ישראל יתקיים לנצח, יש צורך, בין היתר, גם שיהיה תשעה באב. תשעה באב מציל. אלא מה? בכל זאת, זה עצוב מאוד שזה עובר דרך חורבנות. ולכן, ממעטין בשמחה, כי אי אפשר, זה אכזרי, לשמוח כשהמאורעות קשים. אז באופן מקביל כך הוא גם חודש אדר. חודש אדר הוא חודש שכל כולו ביזיון אחד גדול, ואף על פי כן זה לא יפה לא להודות לקדוש ברוך הוא, ולכן מרבים בשמחה. כי יש משהו בחודש הזה שצריך לשכוח, משהו נורא שצריך לשכוח אותו. כפי שכדי איתה בספר הקדוש הנסיך הקטן, ששם הנסיך הקטן פוגש את השיקור, שואל אותו, מה אתה עושה? עונה לו השיקור, אני שותה. שואל אותו הנסיך הקטן, מפני מה אתה שותה? עונה לו, כדי לשכוח. ומה אתה רוצה לשכוח? שואל הנסיך הקטן בחמלה. אומר, אני רוצה לשכוח את חרפתי. ומה היא חרפתך? שואל בתמיהה הנסיך הקטן. חרפתי היא שאני שותה. זאת אומרת, יש, כפי הביטוי המפורסם, שותים כדי לשכוח. ובכן, באמת צריך להבין מה בדיוק קרה בימי הפורים, חודש אדר. ההתחלה של המגילה היא קטסטרופלית, ויהי בימי אחשוורוש. אמרו חז"ל, כל מקום שבו כתוב ויהי בימי, זה לשון צרה, צרה ודאית. ויהי סתם ליש שזה צרה, יש שלא, אבל ויהי בימי לכו לעלמה, זה לשון צרה. מה כל כך יש להצטער על ויהי בימי אחשוורוש? שזה ימי אחשוורוש, ולא ימי מלכי ישראל ויהודה. כלומר, עצם העובדה שאנחנו נתונים בשלטון זר, מפוזר ומפורד, מפוזרים ומפורדים בין העמים, הדבר הזה הוא רע. אבל מה התרחש בעקבות הרע הזה? נהיה גם גרוע. זאת אומרת שהמן תכנן את השמדת האומה. והדבר הזה הוא חמור מאוד. ברוך השם ניצלנו. המן נתלה, כיסחנו את הצורה לעמלקים, 75 אלף הרוגים בצד שלהם, אפס אצלנו, מצוין. ואז חזרנו להיות במצב רע בלבד. כן, משל למה הדבר דומה? לאדם שנפל לתוך בור. זה ממש צרה. אבל תוך כדי שהוא מנסה לצאת מן הבור, הוא נופל לבור יותר עמוק שבתוך הבור. צרה כפולה, הוא יוצא מן הבור הראשון, מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא יצא מן הבור הראשון, השני סליחה, וחזר אל הבור הראשון. אורך אתה נהיה לנו לך, העולם שהכל נהיה בו. מה, זה לא יין? טוב. טוב, תלוי, איזה יין. טוב. אתה יודע, אומרים שהחסידים, אחרי התפילה הם שותים כוסית יש. למה? כי התפילה מביאה אותם למדרגות כאלה העליונות שמבינים שהכל נהיה בדברו. אז שאלו את החסידים, אז אם כך, למה שלא תשתו מים? אבל מי שמגיע למדרגות כאלה, לא מגיע לו קצת יש. טוב, על כל פנים, המצב אם כן של חודש אדר, זה ביזיון אחד גדול כל הסיפור הזה. בכלל, אם אנחנו מבינים כיצד נעשתה הגאולה, היא נעשתה בצורה נוראה. בעצם, הקרבנו בחורה טובה מישראל, כדי להציל את האומה. כן, הרי תמיד מתחילים. בהתחלה, איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי. מדברים עליו הרבה. אחר כך גם מדברים, והיא אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו. יפה מאוד. ובסוף, בהמן, מרדכי לא משתחווה, אסתר מצילה את המצב. איך זה מסתיים? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. ומה עם אסתר? לא מדברים. אסתר נשארה תקועה בבית המלך. כלומר, היא הלכה לאיבוד. מה שהיא אמרה, וכאשר עבדתי, עבדתי, זה יתקיים. הרי מה אמר לה מרדכי? אם החרשת החרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבד. אז מה היא עשתה? אמרה, בסדר, הבנתי את השיעור, הולכת למלך, מצילה את עם ישראל, רווח והצלה עמד ליהודים, לא ממקום אחר, אלא ממקומה היא, והיא ובית אביה עבדו. זה נורא והיום הסיפור הזה. כן? אפשר לומר, זה הסגנון של גאולה, של גאולה אפשרית במהלך הגלות. כן? כשאתה בגלות, זה מה שאתה יכול לצפות. יש לנו התנהגות הופכית להתנהגות של אסתר, זאת של יהודית, כן? בספר יהודית החיצוני, שם היא כביכול נמסרת לאויב וחותכת לו את הראש. כן? אז זה בדיוק הפוך. כן? לכן היה מנהג אצל הרבה יהודים בצפון אפריקה, שהיו נותנים את השם אסתר לבת, היו גם מוסיפים את השם יהודית. אסתר יהודית. כן? כדי להשלים את הצד הבעייתי שיש בשם הזה. אז למה בכל זאת? צריך לשמוח. הקדוש ברוך הוא הציל אותך, מה אתה לא תשמח? לכן, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אבל אז כאן נשאלת שאלה. כבדה. אם זה נכון מה שאני אמרתי, יוצא שחג כזה היה צריך להתבטל עם הקמת מדינת ישראל. כלומר, זה בעצם, אפשר לומר, חג פנימי ליהדות הגולה. האמת היא שהתלמוד גם אומר את זה. התלמוד אומר לכאורה דבר כזה. שלא אומרים הלל בפורים. מדוע? שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. זה בחוץ לארץ, תגיד הלל על זה? אגב, מזה אני למדתי, לא יודע אם זה מותר ללמוד ככה, שעל נס שבארץ ישראל כן אומרים הלל. טוב, אבל יש גם עוד משהו. נאמר, הללויה, הללו עבדי השם, עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, והקטי עבדי אחשוורוש ענן. זאת אומרת, אי אפשר להגיד הלל אם זה לא הגיע לעצמאות. אני למדתי מזה, אולי אסור ללמוד את זה, אבל אני למדתי מזה, שאם הגאולה הביאה לעצמאות, אז צריך להגיד הלל. לפחות שני דברים למדתי, שאם זה בארץ ישראל, זה הביא לידי עצמאות, אז אומרים הלל, אבל זה לא נושא על יום העצמאות. על כל פנים, יש גם עוד איזה הסבר שלישי, נכון? בגמרא. רב נחמן אומר, למה לא אומרים הלל בפורים? קריאתה זו הלילה. אז יש כאלה שאמרו, אז אם כן אתה רואה שגם על נס שלא הביא לעצמאות אומרים הלל, זה לא נכון. כי זה בדיוק מה שאומר רב נחמן, קריאתה זה הלילה, זה מה שאתה מסוגל להגיד. אתה לא יכול להגיד משהו אחר מאשר קריאת המגילה, כי אין מה להלל כל כך על הגאולה הזאת. אבל, אפשר לא להודות לקדוש ברוך הוא, אבל אז אני חוזר שוב לשאלה הכבדה. אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שהחג הזה היה צריך להתבטל, עם הקמת מדינת ישראל, כי זה שייך לגלות. כן, כמו שהיו כל מיני חגי פורים של קהילות. היה פורים פרנקפורט, ופורים אלג'יר, ופורים סרגוסה, וכל מיני פורימים של כל מיני הצלות שהיו בקהילות. הפורימים האלה בטלו, פורים מזמיר וכו'. והתשובה היא שכבר בעל המגילה התייחס לשאלה הזאת. כתוב, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. יש שאלה ששואל הנתיב מוולוז'ין. בסוף העמק דבר לספר שמות, יש שם איזה חצי דף, הוא אומר, כדי להשלים את גיליון הדפוס, אז הוא כותב שם איזה חידוש על מגילת אסתר. זה אגב נפלא הדבר הזה, שהמדפיסים תמיד נשאר להם איזה חצי דף להשלמת גיליון הדפוס, ואז מכוח זה זכינו לחידושים עצומים. אז מה נאמר שם? הוא אומר, הוא שואל על הפסוק הזה, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. מי הם זרעם של היהודים? הלו הם יהודים. אז אם כך הכתוב, רק חזר על עצמו, כאילו אמר, לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מתוך היהודים. כן, זה כבד כזה. טוב, הפסוקים במגילת אסתר כתובים בסגנון כזה כבד, פרסי כזה. אבל בכל זאת, למה? הוא מסביר, היהודים זה היהודים, וזרעם זה ישראל. מסביר הנציב, השם יהודים הוא השם של האומה בזמן גלותה. אבל לעתיד לבוא אנחנו כבר לא יהודים, אנחנו ישראל. חוזרים לתעודת זהות ישראלית. כלומר, הייתי אומר ככה, אנחנו עוברים מהגדרה דתית של הזהות היהודית להגדרה לאומית. עד כדי כך שבפעם במסמכים הרשמיים של מדינת ישראל היה נהוג לכתוב את הלאום ואת הדת. היום כבר לא עושים את זה. אבל היו כותבים לאום יהודי, דת יהודי. כן, היה איזשהו פרדוקס בדבר. או שלהיות יהודי זה להיות שייך לאיזה זהות דתית, או שזה שייך לזהות לאומית. האחד מגרש את השני, יהודי, מגרש יהודי. אז יש פה איזה בעיה. כלומר, לכן ברור שאי אפשר לכתוב בבת אחת לאום יהודי ודת יהודי. אז הפתרון, אומר הנציב, בעצם בזמן הגלות אנחנו מוגדרים בתור זהות דתית, כשחוזרת הזהות הלאומית, לכאורה היה מקום לומר שהחג הזה יתבטל. ולכן מחבר המגילה אומר לך, לא, וזכרם לא יסוף גם מזרעם של היהודים, דהיינו הישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. כן. עכשיו, השאלה, למה באמת? למה זה לא יתבטל? ואני אתן לכם תשובה. התשובה היא, משום שמה שהתגלה בפורים נגע למשהו שנוגע לכל ההיסטוריה כולה. כלומר, משהו שהוא מתעלה מעל החלוקה של זמני גלות וזמני גאולה. מה נתגלה שם? נצח ישראל. כלומר, הנצחיות של האומה התבררה שם. שאי אפשר להשמיד את היהודים. והנצח זה דבר שהוא טרנסנדנטי לכל הדורות. זה עובר דרך מהלכים של גלות, כמו מהלכים של גאולה. אפשר לומר שבעצם מבחינה מסוימת, זה שחג הפורים מתרחש בגלות, זה דבר מקרי בהחלט. זה יכול היה להיות גם מזמן גאולה. אבל צריך להתרחש באיזשהו זמן. לכן, זכרם לא יסוף מזרם, כי זה שייך לכל הדורות כולם. כן, לכן חכמי הקבלה אמרו שחג הפורים זה בסוד מידת הנצח. כן? הנצח האלוהי הישראלי שעובר את כל הדורות כולם. ולכן וזכרם לא יסוף מזרם. טוב, אז מתוך כך מובן מדוע מתבררים בפורים דברים שלא מתבררים כל השנה. הרי יש בדרך כלל אנחנו חיים בעולם שבו יש חילוקי מדרגות. יש טוב ורע. יש קודש וחול. יש תמה וטהור. מדרגות, מדרגות יש במציאות. וגם יש הבחנה בין זמנים היסטוריים, זמני גלות וזמני גאולה. כן? זמן הגלות האחרון שלנו היה ארוך מאוד. הגלות האחרונה ארכה 1880 שנה, ברוך השם עברה. כן? לפני כמעט 60 שנה גמרנו את זה. אבל יש אם כן חילוקי מדרגות במציאות. נשאלת השאלה, האם זה כל כך מוחלט שיש חילוקי מדרגות במציאות? לכאורה לא. זה לא לגמרי מוחלט. הרי ריבונו של עולם, איך אומרים למר עליו? ואתה מחיה את כולם. אז מבחינת השפע האלוהי שמחיה את הכל, אז אין חילוקי מדרגות במציאות. הכל שווה. אבל אם זה כך, אז אין הבדל בין טוב לרע, בין מותר לאסור, חלילה וחס. איך אפשר להתקדם מבחינה מוסרית מתוך ההכרה שהאור האלוהי ממלא את הכל? לכן, את הידיעה הזאת, שהחסידים כל הזמן מפרסמים אותה, אנחנו מצניעים. אנחנו מצניעים את הידיעה הזאת ומפרסמים אותה רק יום אחד בשנה. מתי? בחודש האחרון של השנה, כשמגיעים אל האחרית של הכל, דיינו חודש אדר. וביום המרכזי של החודש, דיינו 15 בו. אז אנחנו מפרסמים שהשם נמצא בכל. ואיך עושים את זה? הגמרא ביומא אומרת, שיקור העולם לפניו כמישור. כלומר, אצל השיקור אין חילוקי מדרגות, הכל שווה. לכן אמרו, חייב איניש לביסומי, בפוריה, דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, לכאורה, זה ביטול ההבחנה בין הטוב לבין הרע. יגידו למקיים המצווה, איך העזת לומר שאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי? ומה אתם רוצים? הייתי שיקור. כיוון שהייתי שיקור, מותר לי לומר את זה. אבל כשאני לא שיקור, כשאני במלוא ההכרה, אסור לי לומר את זה. אפשר לומר שאם כן, המדרגה הזאת של לא ידע היא מדרגה גבוהה מאוד. כתב הרמב"ן במספר מקומות ביטוי מעין כזה, תכלית הידיעה שלא נדע. כן? הרי אדם לומד הרבה דברים, אנחנו קונים הרבה ידיעות, עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה. מה קורה בסוף? אתה מגיע גם למה שאתה לא יודע. האי ידיעה, יש אי ידיעה של טיפשים, הוא לא למד, בסדר, וזה הוא לא יודע. יש אדם שהוא לא יודע בגלל שהוא למד הרבה. כיוון שהוא הגיע אל הגבולות של הדעת, אל המקסימום של הדעת, אז הוא מתחיל להשיק אל התחום שבו אין לו דעת. אז זה מדרגה גבוהה מאוד. זה נקרא למשל בספר הזוהר, רישא דלא איתיידע. יש דברים שהם ראש הבלתי נודע, שאי אפשר לדעת, אי אפשר לשאול שאלות וכו' וכו'. אז אדם שמגיע למדרגה הזאת של אי ידיעה, זה לא מתוך טיפשות, אלא אדרבה מתוך ריבוי חוכמה. ניתן לומר שזה מה שאנחנו עושים בחג הפורים. אנחנו מגיעים לנצח של האומה, הנצח של האומה הוא בעצם מבטל את כל חילוקי המדרגות, שמה האדם מגיע לעד דלא ידע. לומר לכם את האמת, יש כבר מישהו ששנים רבות לפני חג הפורים הגיע לעד דלא ידע. מי זה היה? משה רבנו, כן? משה רבנו למד הרבה מאוד, ידע הכל, נכון? בכל ביתי נאמן הוא. אבל היו לו שתי מהדורות בלימוד שלו. מהדורה הראשונה, הוא עולה להר סיני, לומד שמה, מה זה חזק? 40 יום, 40 לילה, בלי לאכול, בלי לשתות. כל הזמן, לומד, לומד, לומד. יפה. הוא יורד למטה, מפוצץ מרוב ידיעות. משה כל כולו דעת. איך אומרים המקובלים? משה זה סוד הדעת. הוא יורד מהר סיני, רואה בעיות, וואו, עושים את העגל, שובר את הלוחות, הורג 3,000 איש, משקה את בני ישראל, מתפלל 40 יום, עולה בחזרה עם לוחות חדשים. ואז מה קרה? הוא יורד עוד פעם, עם הלוחות. ואז משה מגיע לעד דלא ידע. נאמר מפורש, בסוף פרשת כי תישא, והיא ברדת משה מן ההר, ומשה לא ידע. מתי זה קרה? בזמן שקרה נור פניו. כי בזמן שקרה נור פניו, אז באמת משה הגיע למדרגת דלא ידע. והדבר הזה הוא עצום. בגלל שהוא הגיע ליד דלא ידע, הוא שם על פניו מסכה של פורים. כן? כדי לחפר על עגל מסכה. לכן לא בכדי תמיד, חטא העגל, מוזכר תמיד פרשת כי תישא, תמיד בסמוך לחג הפורים, כן? והכפרה של זה, כן? כי יש יחס בין שני הדברים. כן? המסכה שעשו בני ישראל אז, מסכה מלשון להתיך, כן? להתיך מתכת, אבל זה גם מהווה מסך בפני האלוהות, עגל מסכה, ואז משה מתקן את המסכה הזאת ומסכה אחרת. הגיע דלא ידע. ולכן גם אנחנו שמים מסכות של פורים. אבל יש פה משהו שלא הבנתי. זה גם יום הברית מילה של משה, כן, ידוע. משה אמנם נולד מהול, אבל אם הוא היה נולד הראל, אז יום הברית מילה שלו היה בפורים. יש בסיפור הזה שמשה לא ידע, משהו לא מובן. ויראו מגשת אליו. כן? כל זקני ישראל רואים את משה, קרן אור פניו, יראים. אז מה עשה משה? מה? שם מסווה. כולם עונים את זה, וזה טעות, זה לא נכון. אם תסתכלו בפסוקים, תראו שמשה לא שם שום מסווה, אלא להפך. הוא קרא להם. משה אמר להם, רגע, אני לא נושך, בואו. מה עשו? באו. משה דיבר איתם, עם פנים גלויות. לימד אותם תורה. והיא כחלותו לדבר איתם, ויישם על פניו מסווה. היה, אם כי אמרת לדבר איתם ואתה הולך, שימה לך לשים מסווה, אתה כבר לא מפחיד אף אחד. אלא שמשה רצה ללמד אותם שני דברים. הוא רצה ללמד אותם מה שיודעים, והוא רצה ללמד אותם מה שלא יודעים. מה שיודעים זה בפנים גלויות, תורת הנגלה. אחר כך רוצה ללמד אותם את מה שנסתר, זה פנים מחוסות. הוא משתף אותם באי ידיעה שלו. איך אומרים? אם אתה... אם ידעת למה שאלת, אומר, אני רוצה שכולם ידעו. אצל משה זה הפוך. אם לא ידעת, אז למה כיסית? כי אני רוצה שכולם לא ידעו. זאת אומרת, משה רוצה לזכות את ישראל בשותפות בהכרה שלו של עד דלא ידע. לכן זה אפשר לומר שאנחנו זוכים ביום הפורים במדרגות כאלה שהן מיוחדות מכל למעלה מכל הידוע לנו, מדרגת דלא ידע. יש שאלה באמת, האם יום הפורים הוא לפי זה יום קדוש או לא? כן, המהר"ל מפראג מביא בספר תפארת ישראל את הוויכוח בין השיחה מסכת עבודה זרה בין רבי חנינה בן תרדיון לבין רבי יוסי בן קיסמא. שרבי חנינה בן תרדיון שאל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? יש שאלה בפני עצמה, איך יכול להיות שתנה בסדר גודל של רבי חנינה בן תרדיון שואל את עצמו אם יש לו חלק לעולם הבא? אז מי שרואה את המשך הסוגיה מבין למה הוא יסתבך בזה, אבל לא משנה. כעת שאל אותו האם יש לו חלק לעולם הבא, אמר לו, כלום מעשה בא לידיך. אמר לו, כן, עשיתי משהו. מעות של פורים נתערבו לי במעות של צדקה. מה זה מעות של פורים? זה הכסף שאספנו לסעודה, לא למתנות לאביונים. והתערבבו לי עם כסף שנועד לצדקה, וחילקתי את הכל לעניים. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, אם כך, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורל. מה כל כך מיוחד בסיפור הזה? יש דעת הרמב״ם בזה, שאני לא אביא אותה כעת, דברי המהר"ל. המהר"ל אומר פשוט מאוד. סעודת פורים זה כולו גשמיות, אוכלים ושותים. אומר המהר"ל, כי אין ביום הזה קדושה כלל. כל כולו עולם הזה. העניים לעומת זה, זה כל כולו עולם הבא. אין לעני חלק בעולם הזה. אז אם הכסף שנועד לענייני העולם הזה הפך להיות כסף שענייני העולם הבא, סימן שרבי חנינא בן תרדיון המיר את העולם הזה שלו בעולם הבא. עד כאן דברי המהר"ל. דברים אלה תמוהים מאוד. אז מה אומר המהר"ל? אין ביום הזה קדושה כלל. אומר הרב קוק, ידוע שיום הפורים קדוש מאוד, וקדושה רבה מופיעה בו אז בעולם. הוא מביא את זה בשם האריזל, כן? האריזל בפרי עץ חיים, שזה הערת יסוד דאבא, הערה מיוחדת מאוד. אומר, יש קדושה מרובה בעולם. עכשיו, יש פה בעיה. האם המהר"ל והרב קוק יכולים לחלוק? התשובה היא שלא. כי יש לנו שני עקרונות. א', שהרב קוק תמיד צודק, זה בהגדרה. וגם המהר"ל תמיד צודק. אז לא יכול להיות שהם יחלקו. אלא צריך להבין, ההבדל הוא במינוח. המינוח הוא שהמושג קדושה במהר"ל, יש לו משמעות אחרת מהמושג קדושה ברב קוק. במהר"ל, המושג קדושה זהה כמעט לחלוטין לרוחניות. אז ברור, יום פורים זה לא יום רוחני, זה יום גשמי. ההפך מיום הכיפורים, כן? חצי. הרי כל החגים זה חציו לכם, חציו לשם. מה זה חציו לכם? אוכלים ושותים. חציו לשם, מתפללים ולומדים. מה עם פורים? כולו לכם. מה עם יום הכיפורים? כולו לשם. לכן אומר התיקון הזוהר, כיפורים כפורים, כי זה בעצם חציו לכם, חציו לשם. אז זה לפי זה שביום הפורים אין קדושה, לפי הגדרות של המהר"ל. אבל לפי הרב קוק, הקדושה זאת הנוכחות האלוהית, והנוכחות האלוהית לא משנה אם זה בחומר או ברוח. הרב קוק הוא מונותאיסט אמיתי, הוא יודע שהאלוהי מתגלה בכל. ולכן, אומר הרב קוק, יש קדושה עצומה אז באותו זמן בעולם, ולכן, אף על פי שבדרך כלל האדם צריך להיזהר מלהימשך אחרי ענייני הרשות, אדם לא צריך לאכול ולשתות יותר מדי, אבל ביום הפורים ענייני הרשות לא מסכנים אותו. יש איזו הערה מיוחדת באותו יום ששומרת על האדם, אתה יכול לעשות כמה שטויות, כמובן, לא לעבור עבירות, או לא להגיע לשחרותו של לוט, שזה ספק אם זה בכלל המצווה. אבל על כל פנים, צד של קדושת הרשות יש באותו יום. וזאת משום שמתברר ביום הזה כמה שהגוף הישראלי קדוש. למה דווקא הגוף? כי מה שעמד אז בסכנה, באותם הימים היה דווקא הקיום הפיזי, והקיום הפיזי הוא יותר גדול באופן פנימי מהקיום הרוחני. כן, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, שגם הוא תמיד צדק, שאלו אותו, מה יותר גדול, האם פורים או חנוכה? הוא אמר, כל אחד בזמנו הוא חתן, או משהו כזה. זאת אומרת שבפורים, פורים זה יותר גדול מחנוכה. חנוכה נדבר אחרת. אבל פורים באמת יותר גדול מחנוכה, מצד קדושת הגוף, שקדושת הגוף היא עליונה בשורשה מקדושת הנשמה הישראלית. כי כאן מתגלה האחדות, כן? למה קדושת הגוף יותר גדולה? מה יותר גדול? הכוח הגרעיני או הכוח האלקטרומגנטי? תגיד. הגרעיני. מה יותר קל לייצר? אלקטרומגנטי, נכון? איפה אתם יודעים דברים אלה? חשבי שזה ישיבה. טוב, על כל פנים. זה אומר לחשוף את הקדושה שבטבע, זה יותר קשה, זה יותר גנוז, אבל זה יותר גבוה. כלומר, אם אתה מצליח לחשוף את ההערה האלוהית שבכללות, אתה הגעת בעצם לגילוי ייחוד השם. ולכן דווקא קדושת הגוף הישראלית היא יותר גדולה. והיא המתגלה באחרית הימים דרך חוצפה דקביתה דמשיכה. כן. מה? אז יש הרבה רוע שעוטף את כל זה. כן, כלומר, כשאני נפגש עם הטבע, הדבר הראשון שאני פוגש זה הרע שבו. לא את הקדושה שבו. לכן, על מנת להינצל מזה, מדריכים אותי, רבותיי, הצדיקים, מדריכים אותי להתגבר על הטבע. כי אני לא מסוגל במגע ראשוני עם הטבע לגלות את הקדושה שבו. אבל באחרית הימים, הטבע תובע את שלו. הוא אומר, גם בי יש קדושה. אתם שכחתם, והקדושה הזאת יותר גדולה. ולכן הקודש שבטבע, אני כאן אומר דברים קצת מסוכנים, אבל ממציא את החילונות, על מנת להביא את עצמו לידי ביטוי. בסדר? עד אשר הצדיקים יחדו את שתי הקדושות האלה, יהויין, אורות הקודש, חלק ב', הקודש הכללי, פרק כ"ג. מלחמת הקודש והטבע. בסדר? כיוון שזה הוקלט, אתה תזכור איפה זה. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. מתוך כך, אני מתחיל להבין שאלה שאותי מטרידה מאוד. והיא, שאלה בפשט המגילה. שאלה באמת שקשה לי להבין אותה. קשה מאוד להבין. והאמת היא שכל המפרשים, קשה להם עם זה. אבל היא שאלה מרכזית. מדוע? לא השתחווה מרדכי להמן. הרי אין שום איסור בהלכה להשתחוות לאדם. קל וחומר, אם המלך מצווה על כך, אז בוודאי שצריך להשתחוות. אגב, יותר מזה, כל הצרות התחילו מזה שמרדכי לא השתחווה, וכל הצרות בטלו ברגע שאסתר השתחוותה למלך. ותשתחו למלך, ותתחנן לו להעביר את רעת המן בנמדתה הגגי, אשר כתב על היהודים, אומר המלך, יאללה, בסדר. זאת אומרת, להבין, ההשתחוויה הייתה הפתרון. אז למה אסור? אז בוודאי קראתם כל מיני תשובות, אבל יש, בכל התשובות, יש קושי אחד גדול. שכל התשובות שניתנו מכניסות גורם שלא כתוב במגילה. ואז הדבר הזה מעורר שאלה גדולה על מחבר המגילה, אנשי כנסת הגדולה. מדוע מחברי המגילה לא כתבו בשתיים שלוש מילים את הסיבה של אי ההשתחוויה של מרדכי, וזה היה פותר כל כך הרבה שאלות פרשניות, והיה מבטל לפחות 80% מן הפירושים שנכתבו על המגילה. אז אני רוצה אולי להביא לכם רק 5 פירושים. מה שמעניין בחמשת הפירושים שאני אביא, שהם סותרים אחד את השני בצורה כותבית. הפירוש הראשון הוא הפירוש של רש"י. רש"י אומר, יש מקורות במדרשים, שהמן עשה עצמו עבודה זרה. פירוש הדבר, כשהיו משתחווים לו, מרוב גאווה הוא הרגיש אלוה. טוב, אז אסור להשתחוות לעבודה זרה, זה ברור. נשאלת השאלה, מאיפה מרדכי יודע מה יש בליבו של המן? הרי זה לא כתוב לו על המצח. מוכרחים לומר שמרדכי נביא. יש לו רוח הקודש. זה עושה את מרדכי לסוג מאוד מיוחד של אדם. כלומר, נביא מתהלך לו בשושן, הוא יודע מה מתרחש בתוך הלב של המן, הוא אומר, אם ככה, אסור להשתחוות. מה? מי לא אמר? נכון, הוא באמת התחמק. יגידו לו אשר הוא יהודי, ואז יהודי, הוא לא עובד עבודה זרה, משהו כזה. כן, זה גם קשה, למה המחבר של המגילה לא כתב את זה? אלא אם כן תגיד, שמרדכי יש לו שיקולים לטווח ארוך, הוא גם רוצה שיהיה חג פורים. כן? לכן הוא שולח את אסתר, ואל תגידי שאת יהודיה, נצדר את זה וכו'. כן, זה מתארץ כמה קושיות הלכתיות. מה פתאום הוא שולח אותה לבית המלך? יש אפילו דבר יותר תמוע. תאר לעצמך שהאחיינית שלך נתונה בידי גוי. שבויה אצל הגוי. ואתה שומע שמישהו רוצה לרצוח את הגוי הזה. מה אתה עושה? מתפלל שזה יצליח. נכון? במקום זה, הוא שומע שבקטן ותרש רוצים להרוג את המלך, מציל. כן? לא מובן. אלא אם כן תגיד שיש לו רוח הקודש, ואז הוא עושה את זה, הכל בסדר. כן, זאת אכן הלצה נאה, ומאחר משנכנס אדר מרבים בשמחה, הרינו מקבלים בשעשוע רב את דבריך היפים. ח, ח, ח. כן. האמת היא שאם לא היית אומר את זה, אני הייתי אומר את זה, אבל בסדר. כן. עכשיו, האפשרות השנייה, אבל כפי שאמרתי, כן, יש קושי למה זה לא כתוב. העיקר חסר מן הספר. הפירוש השני הוא פירושו של רבי אברהם אבן עזרא. רבנו אברהם אבן עזרא אומר שהמן, וגם יש לו מדרשים, המן לבש סמלים של עבודה זרה. פסלונים, אני יודע, שתי וערב כמו הכמרים, לא יודע, משהו. לבש משהו שאסור להשתחוות לו, לכן מרדכי לא השתחווה. עכשיו, בתפיסה הזאת, מרדכי הוא כבר לא דווקא נביא, הוא פשוט תלמיד חכם. תלמיד חכם יודע את ההלכות. רואים עבודה זרה, אסור להשתחוות. האם זה אומר שהוא לא נביא? לא, אבל אין הכרח לומר שהוא נביא. הוא מן החכמים, מיושבי לשכת הגזית, כמישהי שכתוב בחלק מהמקורות. כן? מרדכי מיושבי לשכת הגזית. יש רק קושי אחד בפירוש הזה של רבי אברהם בן עזרא, והוא שזה לא כתוב. טוב. הפירוש השלישי, כן, בבקשה.
הפירוש הראשון, אז כתוב, עמוז אחר, שבידע מרדכי את כל אשר נעשה.
ומרדכי ידע.
מרדכי ידע את כל
כן, אז מפה הוא ידע. כן, גם זה. יש כמה אופנים. על כל פנים, גם לפי הפירוש השני, אז למה הוא שולח את אסתר? קרקע עולם הייתה, מצאו איזה פתרון הלכתי, הלכתכני, שמיניות באוויר, איכשהו בסדר. פירוש שלישי, הוא פירוש שמצוי גם במדרשים, והוא פירוש ציוני. מרדכי הוא נציג היישוב בארץ ישראל, המן נציג יושבי השומרון, ובאותו זמן פסקה הבנייה של עבודת בית הבנייה של בית המקדש, בגלל ששונאי ישראל שבשומרון השתדלו אצל השלטון הפרסי, ולכן מרדכי נשלח לשושן הבירה כדי להשתדל עבור היישוב. המן נשלח גם הוא כדי להשתדל עבור שונאי ישראל, ובדרך מרדכי והמן הולכים באותה שיירה. המן חיסל את כל האוכל שלו ומרדכי נשאר לו. כדי שהוא לא ימות ברעב, המן מוכר את עצמו לעבד למרדכי, כותבים את שטר המחירה על הסנדל של מרדכי, כל פעם שהמן עובר, מרדכי מרים את הסנדל. ואז המן לא יכול לעשות כלום, בגלל שזה פדיחה וזה. וכל אחד שמה עולה בסולם המעלות של הפקידות הממשלתית, כדי להשתדל, זה עבור עניינו, זה עבור עניינו. ואז יוצא לפי זה שכל הרקע של הסיפור זה רקע של המאבקים בארץ ישראל, עד חצי המלכות ותיאס, מה זה חצי המלכות? זה בית המקדש, וכו' וכו'. אז יוצא שכדי להבין את המגילה אני צריך לדעת מה שקרה לפני ומה שקרה אחרי. העיקר, חסר מהספר. פירוש יפה כל הפירוש הזה, אבל למה זה לא כתוב במגילה? הפירוש הרביעי, אגב יוצא לפי זה שמרדכי הוא לאו דווקא תלמיד חכם. הוא עסקן פוליטי. כן? שלחו אותו לכנסת. זה לא אומר שהוא לא למד, אבל זה לא עיקר עניינו. כן. אני מסכים, זאת אומרת, אבל בכל זאת, אם כדי להבין את מה שכתוב, אני זקוק פה לידיעה חיצונית, ופה זה מדובר על משהו עקרוני במגילה, זה לא זה תוספת על המגילה, זה משהו שמהותי להבין מדוע מרדכי עשה את מה שעשה. הייתי מצפה שזה כן יהיה כתוב, אם זאת האמת ההיסטורית. כן? עכשיו, ולפעמים כשהתורה לא כותבת, אז זה גם שאלה, למה היא לא כותבת? יש לה סיבה למה היא לא כותבת. הפירוש הרביעי, פירוש גלותי. מצאנו בפירוש יוסף לחוק לרבי אליעזר אשכנזי בעל מעשה השם לפני 400 שנה, חברותה של מהר"ם אלשיך ויריבו של המהר"ל מפראג. הוא כותב שבכלל מרדכי היה ראש הקהילה היהודית בשושן, בכלל לא היו לו כוונות ציוניות, שום דבר, הוא היה מהלובי, והיה כלל בכל מלכות פרס שגם היה מקובל בכל הדורות, וגם כנראה בזמנו של רבי אליעזר אשכנזי הדבר הזה נהג, והוא שיש כלל אצל הגויים לא דורשים מיהודים להשתחוות. למה? מפני הכבוד שרוחשים הגויים כלפי האומה הראשונה שיצאה מעבדות לחירות. ולכן כשמרדכי שמע שהמלך ציווה להשתחוות לאמן, הוא ידע שזה לא כולל אותו. כתוב, כי כן, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שגם זה ציווה המלך, שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולכן מרדכי בא מיד אל מקומו של המן, כדי לממש את זכותו בתור נציג הקהילה היהודית, הוא לא קורא ומשתחווה. לכן זה מאוד מרגיז את המן, הוא אומר, כי יגידו לו אשר הוא יהודי, כן. למה? ואז הוא אמר להם, אשר הוא יהודי. כי יגיד להם, אשר הוא יהודי. נכון? באומרם כאומרם, איי, מה אומרים? טוב, מה אתה רואה? למה אסתר משתחווה? הם לא יודעים שהוא יהודיה. אחר כך. זה למלך, זה בסדר. עכשיו, יש פה בעיה אחת. יוצא לפי זה שכל הסיפור הזה בא על רקע, סך הכל קהילתי, בתוך הגלות. יוצא שמרדכי הוא בכלל יהודי גלותי. פירוש רביעי, נכון? מה החיסרון של הפירוש הזה? זה לא כתוב. לא כתוב. הפירוש החמישי הוא מזעזע ורגיש. כלומר, אם יש פה מישהו שיש לו רגישות יתרה, הוא מוזמן לא להמשיך להיות באולם, אני לא אפגע, כי בכל זאת הדברים מזעזעים, אבל יש לזה גם כן מקורות. המקורות, אפשר בעצם לראות את מרדכי באופן אחר לגמרי. אפשר לראות את מרדכי כיהודי מתבולל. מנבי, הורדנו אותו להיות יהודי מתבולל. הכיצד? האדם קרוב קודם כל בשם של עבודה זרה, מרדוך. גם אסתר שינתה את שמה העברי מהדסה לשם אלילי, אסתר. על שם אסתהר, אלת הירח. שזה בכל זאת לא משהו. וגם זה מסביר את הנאמנות של מרדכי למלך. הוא, כן, הוא מאוד אוהב את המלך. הוא גם לא קורא ומשתחווה להמן, בגלל שהוא קרוב משפחה של המלכה, אז מפשוט שהוא השתחווה בכלל. אגב, יותר מזה, מרדכי הציל את המלך. מי קיבל קידום? המן. מה? אומר מרדכי, אותי לא קידמו, לא משתחווה. אגב, יש בפירוש של הגר"א משהו דומה לזה. כן? מדוע המלך קידם את המן? הוא אומר פשוט מאוד. הוא שמע מאסתר שבקטן ותרש רוצים להרוג אותו, נכון? שמע את זה בשם מרדכי. אבל מי הציל בעצם את המלך? המלך מייחס את ההצלה לאסתר. הוא אומר, אסתר, וואי, מה אני יכול לעשות בשביל לתת תודה לאסתר? היא כבר מלכה, אין לה יכול לעשות שום דבר. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לקדם את מקורביה. את מי אסתר תרצה שאקדם יותר מאשר המן? שהרי הוא ממוכן, שבגללו, בגלל הצעתו, היא נהיית המלכה, אז ודאי, הוא מקדם את המן. כן? ככה מסביר הגאון מווילנה. כן? יוצא לפי זה, וגם כך משמע ממערם על שך, שמרדכי בעצם, כיוון שהוא ציפה שאותו יקדמו, הוא נפגע ולא משתחווה. בעקבות הסיפור הזה, שהוא לא סיפור סימפטי בכלל, המן מחליט מתוך עיניים היטלריות ממשיות, הוא רוצה להשמיד את כל היהודים. ואז, בעקבות הסיפור הזה, מרדכי עובר מהפכה והוא משנה את שמו. בכל החלק הראשון של המגילה, מרדכי נקרא בשם מרדכי. מכאן ואילך הוא מקבל שם חדש, קוראים לו מרדכי היהודי. רק אז. זאת אומרת, ואז הוא הולך לאסתר, אומר לה, תגידי אסתר, אתה יודע, המצב קשה, אולי תלכי למלך, להציל את העם. הוא אומר, תשמע, אני לא נקראתי אל המלך, זה 30 יום, וזה, לא חולה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מה זה אומר המשפט הזה? זה משפט מזעזע אם תחשבו. זה אומר שזה מה שהיא חשבה. כלומר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך. סימן שהיא חשבה שאולי באמת יהיה שואה והיא תנצל. אומר לה רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, לא כדאי. גם את צריכה להבין מה שקרה. טוב, אסתר מסכימה, מכאן ואילך משתנה כל האסתר. עכשיו, אפשר להבין, האמתי שאפשר להביא ראיות לכל הפירושים, כולל הפירוש החמישי, ואם היה לי זמן, הייתי עושה את זה. אבל אני לא רוצה יותר מדי להאריך, במיוחד שהגיע כבר הזמן כמעט של סוף השיעור, אבל אני רוצה להגיד פה משהו. למה מחבר המגילה לא אמר לנו מה מחמשת הפירושים הוא הנכון? פשוט מאוד. כי זה בדיוק כוונת המחבר. חזל רצו, כלומר, אנשי כנסת הגדולה, רצו שאנחנו נבין שמאחורי כל יהודי מסתתר יהודי אחר. כלומר, בתוך היהודי המתבולל, מסתתר יהודי שנאמן לעם. גם אם זה בגלות. מאחורי כל מנהיג יהודי בגולה, מסתתר יהודי ציוני. מאחורי כל עסקן ציוני, מסתתר תלמיד חכם. בתוך כל תלמיד חכם, מסתתר נביא. זאת אומרת שיש פה קליפות על גבי קליפות. אז מה שמתגלה בפורים, זה דווקא האחדות של כל חמשת הזהויות האלה. ולכן לך כנוס את כל סוגי היהודים, לא משנה אם זה סוג כזה או סוג כזה או סוג כזה, הכל נדרש כדי לדעת שהשם נמצא שם. בדיוק כמו השאלה המפורסמת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא נמצא במגילה? פשוט מאוד. כי אם הוא היה כתוב במגילה, הוא היה כתוב איפה שהוא כתוב. אז אני שואל, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא במגילה? איפה שהוא מוזכר. איפה שהוא לא מוזכר, הוא לא שם. אז מה שאומרים לך, לא, עכשיו שהקדוש ברוך הוא לא מוזכר בשום מקום, סימן שהוא בכל מקום במגילה. זה המשמעות של מגילת אסתר, לגלות את מה שנסתר. ולכן, פותחת המשנה במסכת מגילה, ובזה אני מסיים, מגילה נקראת. מה זה מגילה נקראת? איך אתה מגלה את יה? מגילה, אותיות מגל יה, מגלה את הקדוש ברוך הוא. איך אתה מגלה את שם הוויה? בשם הדנות, נכון? ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בתת ו', כמה זה שווה? 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15, תוציאו מחשבונים, יוצא 65, שם אדנות, אדוני, נכון? שזה האופן שבו מותר לנו לקרוא את שם הוויה, לא פחות ולא יותר. פחות מיוד א', כמה זה? יוד. כמה זה יותר מתת וו? תת זין, סך הכל יוד ותת זין, 26, שם הוויה. זה לא אומרים שם הוויה, אבל דרך שם אדנות, שם השם מתגלה בכל המגילה. חג שמח, שלום.